בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום ראשון, 30 באפריל, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, לכל יום. על כביש אחת, בערך רבע שעה נסיעה מזרחה ממעלה אדומים, יש מקום אחד, מקום קטן, מאות בודדות של תושבים חיים בו, אבל המקום הזה הפך לסמל. המקום הזה נושא על הגב שלו מילים גדולות כמו משילות, או החוק הבינלאומי. הוא סוחב על עצמו את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, את עולם הערכים והאג'נדה של הימין הישראלי ושל השמאל. הוא מושך עניין בינלאומי. היו דיווחים שקנצלרית גרמניה לשעבר, מרקל, כמעט ביטלה ביקור בישראל בגללו. היא יחישה אגב. אבל כל האמוציות האלה, כל המחלוקות האלה, כולם מתנגזים לאותו מקום קטן, על כביש אחת, רבע שעה נסיעה מזרחה ממעלה אדומי. ועכשיו, או ביתר דיוק מחר, המקום הזה יעמוד שוב במרכז דיון בגץ, ושוב הממשלה תעמוד למבחן ביחס שלה אליו. אז הפעם אנחנו עם סימן השאלה הגדול שנמצא מעל מתחם חאן אל-אחמר. יובל הראל, שלום.
שלום אלעד.
מאיפה נתחיל את הסיפור?
זאת שאלה טובה. אני רוצה להתחיל את הסיפור דווקא מהנקודה שבה הכל השתנה, מנקודת המפנה. נקודה שבה גם שני המרואיינים המרכזיים שנשמע כאן, התחברו באופן אישי למאבק, כל אחד מהצד שלו. אחד מהם הוא מנכ"ל ארגון רגבים, מאיר דויטש, הארגון שמוביל כבר שנים את רוב העתירות לפינוי חאן אל-אחמר.
טוב, אני אספר לך את הצד שלי בהקמת רגבים, בסדר? Okay. אני שירתתי בפלסר גבעתי ב-2001, התגייסתי, ב-2003 קורס קצינים, 2004 מורידים אותנו לגבול עם מצרים, מטרה להפסיק את ההברחות של אמצעי לחימה וסמים וכו', דרך הגבול המצרי. פעם ראשונה שאני נתקל במלוא העוז והתעצומות באירוע הזה של אובדן המשילות בנגב, ואני מחליט שאני רוצה להשתחרר מהצבא ולהתעסק בנושא הזה של הבדואים בנגב. משתחרר מהצבא, מתחיל להיפגש עם כל מיני חברי כנסת, ראשי רשויות בדרום, פעילים חברתיים, אומר, אני רוצה להחזיר את מדינת ישראל לנגב. אחרי חודש, חודשיים, מהסבב פגישות הזה, אני מקבל טלפון מבחור צעיר, קוראים לו בצלל, ואומר, אני רוצה להקים את התנועה לשמירת אדמות הלאום. אומר, אני רוצה להתעסק גם בנגב, גם בגליל, גם ביהודה ושומרון, האם אתה מוכן לעבוד ביחד? וככה התחלנו.
את הבחור הצעיר הזה בצלל אתם מכירים. לימים הוא עוד יהפוך לשר האוצר של מדינת ישראל, בצלל סמוטריץ'.
2006, מקימים את התנועה לשמירת אדמות הלאום. ב-2008 משנים את השם לתנועת רגבים, כי זה הרבה יותר קצר, יותר קליט. וב-2009, אחת מהעתירות הראשונות שהגשנו, זו העתירה הראשונה בחאן אל-אחמר.
בערך באותו זמן, פרופסור דן טרנר, שגר כמה דקות מחאן אל-אחמר בכפר אדומים, התחיל להתעניין גם הוא בנושא.
אני הייתי תושב כפר אדומים 24 שנים, ואחרי 20 שנה פתאום מישהו אמר לי שכפר אדומים ביחד עם רגבים, הגישו עתירה בשביל להרוס בית ספר מבוץ ובצמיגים של אחד הקהילות שלי, ואני חשתי בושה עמוקה בגלל ש20 שנה אני עובר על פניהם, ולא התייחסתי או ניסיתי לברר מי הם השכנים שלי ומה מצבם.
פרופסור טרנר הוא סגן מנהל בית החולים שערי צדק, אבל בזמנו הפנוי הוא הפך לסוג של מנהל המאבק לטובת השכנים שלו בחאן אל-אחמר.
כשאני באתי פעם ראשונה לבקר בחאן אל-אחמר, פגשתי את עידה אבו חמיס, שהוא נציג הקהילה של חאן אל-אחמר, ופתאום נזכרתי שאני מכיר אותו. הוא היה טרקטוריסט שבנה לי את הבית 15 שנים קודם.
אני עבדתי כאן בכפר אדומים, אני פניתי להם 15 שנה עם המחפירון, פניתי הרבה להם, כל השדות של הביתים שלהם, גם את כל התשתית של הביוב, החשמל, בזק, מים, 15 שנה הייתי עובד.
ואז זה ממש הרגשתי בושה עמוקה, כאילו איך יכול להיות שאותו בן אדם שהוא בא ועוזר ובונה לי את הבית, עכשיו בצורה אירונית וצינית, אנחנו כיישוב עושים כל שביכולתנו, עם בגצים, עם לובי, עם סיירים באזור, בשביל לנסות להרוס להם את החיים ואת הבית שלהם. זה לא יהודי, זה לא אנושי.
ומאז שטרנר ודויץ' הצטרפו למאבק הזה, בסביבות 2009, חלף כמעט עשור וחצי. בזמן הזה חאן אל-אחמר הפך לסמל, למוקד של מאבק מדיני, פוליטי ומשפטי. את המקום הזה, שכולל רק כמה עשרות משפחות, ממשלות ישראל דרשו לפנות, אבל בינתיים, חאן אל-אחמר נשאר עומד.
אז זו נקודה מעניינת להתחלה, תחילת המאבק סביב חאן אל-אחמר, אבל המתחם עצמו, הקהילה הבדואית שחיה בו, איך היא הגיעה לשם? למה דווקא לשם?
אז בשביל זה בוא נחזור קצת אחורה. בחאן אל-אחמר גרים תושבים בדואים משבט סג'אלין, שעברו לשם בשנות ה-50. עד מלחמת ששת הימים, אזור חאן אל-אחמר היה בשליטת ירדן, ואנשי השבט נדדו באזור בין כמה נקודות. אחת מהן היא מתחם חאן אל-אחמר. אחרי המלחמה, השטח עבר לשליטת ישראל, והמדינה לקחה בעלות על הקרקע שצמודה לכביש מספר אחת לכיוון מזרח. בינתיים, בשנות ה-70, חלק מאנשי השבט כבר השתקעו במתחם, וכשמוקמים יישובים ישראלים, כמו מעלה אדומים או כפר אדומים, הם הופכים בעצם לשכנים של תושבי חאן אל-אחמר. במהלך רוב השנים, המבנים שם היו מבנים ארעיים, למרות שהתושבים כבר גרו שם באופן קבוע. אבל המחלוקת המרכזית התחילה כשבנו מבני קבע. אחת הדוגמאות הבולטות היא בית הספר שהוקם בחאן. כבר בתחילת שנות ה-90, התושבים בחאן אל-אחמר ביקשו לבנות שם בית ספר. המינהל האזרחי סירב, עברו כמה שנים, ורק ב-2009, בסיוע של עמותה איטלקית, הוקם בית ספר במתחם, אבל לא בדיוק כמו שהיית מצפה שבית ספר ייבנה.
היו הטלקים, היו השמאלנים ישראלים, היו מתנדבים מכל אירופה, מאמריקה, מכל העולם שבא לעזור לבית ספר הזאת.
זה קיר של צמיגים?
זה קיר של צמיגים עם בוץ. מבחוץ יש עליו מחזור של שמן פלאפל.
לא באמת.
באמת, אני אומר לך באמת, למה? זה נגד מבחוץ, כן. זה עם שמן...
מחזיק את הבוץ.
מחזיק את הבוץ, מספר שני, המים לא עובר בפנים, נגד המים שלא עובר. לבתוך הבוס בפנים לסמיגים.
אז רגע, איך אספתם את כל השמן פלאפל?
שלחנו לקלבק, הלכנו לכל מקום שעושה פלאפל, ביקשנו ממנו המחזור של השמן, אפשר לשמור אותו בזיפה, והנה קיבלנו אותו.
אז היה ריח הרבה זמן של פלאפל בבית ספר?
היה בהתחלה, היה מלא ריח של פלאפל.
זה קטע מכתבה שערך יגאל מוסקו בחאן אל-אחמר, ולא סתם התמקדו שם, וגם אנחנו פה מתמקדים בבית הספר. המבנה הזה, שמחזיק אותו שמן של פלאפל, הפך ללב המחלוקת סביב המתחם.
2009 אנחנו מזהים, הרכז שטח שלנו אז, עובד, מזהה בנייה של בית ספר.
בחאן אל-אחמר אין היתרי בנייה, אין תשתית מים או חשמל, גם בית הספר הוקם בלי אישורים. ועם ההקמה שלו, ברגבים אמרו שאי אפשר עוד לטעון שמדובר באיזה מתחם ארעי, אלא בניסיון להקים שם בניגוד לחוק מתחם קבע. כמו שהם מגדירים את זה, קביעת עובדות בשטח. ולכן נולדה העתירה הראשונה שלהם לפינוי חאן אל-אחמר.
מצד אחד, כן, זה האזור אסטרטגי מהבחינה הזאת שזה בלב הכביש שמחבר בין ירושלים לבקעת הירדן, לים המלח. מצד שני, זה נמצא ממש באמצע המשולש, בתא השטח שמחבר בין רמלה, יריחו ובית לחם. זאת אומרת, האזור הזה, כן, חלק מכנים את זה אזור E1, האזור הזה של מישור אדומים, הוא אזור סופר אסטרטגי מבחינת מדינת ישראל, הרשות הפלסטינית מאוד רוצה להשתלט על השטח הזה, כי זה מה שייצר את הרצף של בין רמאללה, יריחו ובית לחם, וברגע שיש להם את החיבור הזה, אז יש להם רצף מצפון לדור.
זהו, שברגבים אומרים שזה לא רק עמותה איטלקית שבנתה בית ספר, שמי שבעצם פועלת מאחורי הקלעים כדי לבסס את חאן אל-אחמר, כדי שהוא לא יפונה, זו הרשות הפלסטינית.
אין לי שום דבר נגד אף אינדיבידואל שגר במקבצים האלה. זה לא עניין אישי. גם אני בעד יחסי שכנות טובה. זה לא מה... אני לא טוען שיש פה איום מהמקבץ הספציפי הזה, או ממישהו כזה או אחר שגר במקבצים האלה. זה ברמת האסטרטגיה של מדינת ישראל. האם היא מעוניינת שתוקם פה מדינה פלסטינאית ביהודה ושמון?
זהו, אלעד, אז צריך להבין רגע את המפה ואת החלוקה באזור, כדי להבין קצת יותר טוב את הטענה של דויץ' ורגבים. אני לוקח אותך להסכמי אוסלו. ההסכמים שחילקו את השטחים לשלושה סוגים. שטח C הוגדר תחת שליטה ביטחונית ואזרחית של מדינת ישראל. ושם נמצא גם חאן אל-אחמר. הבדואים שחיים שם הם לא אזרחים ישראלים, אבל השטח, הקרקע, היא באחריות ישראלית מלאה. אז מבחינת דויטש הסיפור הוא לא רק חאן אל-אחמר, אלא הרבה יותר רחב מזה.
מאז 2009, פחות או יותר, ב-2009 סלים פייד, ראש הממשלה הפלסטיני דאז, מפרסם את תוכנית פייד, התוכנית בעצם איך להקים מדינה פלסטינית. והוא אומר יחסית בתחילת התוכנית, איך המדינה הזו תוקם בשטחי C. הוא מסביר איך זה יעשה, זה יעשה על ידי קביעת עובדות בשטח. ובאמת מאז 2009 אנחנו רואים את מימוש התוכנית בפועל בשטחי C.
כלומר, אלו שקוראים לפנות את חאן אל-אחמר, טוענים שמאחורי המבנים, מאחורי בית הספר, נמצאת מה תוכנית גדולה של הרשות הפלסטינית לתקוע סיכה קטנה, בתוך מה שאחרת יהיה רצף טריטוריאלי יהודי בכל האזור?
כן, אבל הרשות הפלסטינית לא תמיד הייתה בשטח, היא אפילו הוקמה הרבה שנים אחרי שתושבי חאן אל-אחמר כבר התמקמו שם. מה שדויטש אומר זה שהפלסטינים, בהתאם לאינטרס שלהם, פעלו לבסס את היישוב כמה שיותר, כדי שאחר כך הוא יישאר בידיים פלסטיניות. מי שמתנגדים לפינוי, אומרים מצד שני, שחאן אל-אחמר לא תמיד היה סוגיה חשובה עבור הפלסטינים. הוא הפך לכזה דווקא בגלל מי שדרשו לפנות אותו והפכו אותו לסמל.
חברים, חאן אל-אחמר היה שם עוד לפני שהרשות הפלסטינית קמה. חאן אל-אחמר נמצא במקומו באופן רציף משנות ה-70 עד היום. לא היה לא תוכנית פייד ולא רשות פלסטינית ולא כלום. הם לא רוצים בדואים, הם לא רוצים אנשים שהם לא יהודים, מתוך האידיאולוגיה של רגבים שהם רוצים לדחוק את כל הפלסטינים משם. האנשים שם מעניין אותם לקום בבוקר, ללכת לעבודה ולפרנס את האנשים שלהם. אם אנחנו באמת בין הפסקי הבגץ, כשהחרב מעל הצוואר של הפינוי ירדה, לא היה שם אף רשות פלסטיני, לא היה שם לא נציגי רשות פלסטינית, לא היה שם מדגלים, לא היה שם שום דבר. עכשיו לקראת הבגץ, עוד הפעם זה חוזר. אז אם מישהו שמדבר על אידיאולוגיה פוסל, במומו הוא פוסל.
בכלל, טרנר מדבר על חאן אל-אחמר במונחים אחרים מדויטש. בית הספר לדוגמה, הוא לא רואה בו חלק בסיפור גדול יותר, אזורי, אלא רק פשוט בית ספר.
ברגבים הפכו את חאן אל-אחמר לחזית המאבק הלאומני הפלסטיני, כל הכבוד להם, על ידי זה שהם הגישו את העתירות נגד בית ספר מבוץ ובצמיגים, שהוא הבית של 180 ילדים ביסודי, שבאים יחפים מכל הקהילות מסביב, וזה הדרך שלהם בשביל ללמוד ולהתקדם, וזה האויב שלנו, הבית ספר מבוץ הפשוט הזה של הילדים, לקדם בערות ולא השכלה לאנשים.
ואם בכל זאת מסתכלים על הסיפור היותר גדול, טרנר חושב שאין שום סיבה להתייחס אחרת לבנייה לא חוקית של בדואים, לעומת בנייה לא חוקית של יהודים.
אני חייב להדגיש, אין אף התיישבות לא חוקית יהודית בסטטוס של חאן אל-אחמר שפונה בשנים האחרונות. מפנים מאחזים יהודיים שיושבים בקרקע פרטית פלסטינית, ואז בגץ מורה שצריך לפנות אותם. פה הם ישבו על קרקע פרטית פלסטינית באישור התושבים, אחר כך זה הופקע, אז עכשיו זה אדמות מדינה, אין שום סיבה לא להסדיר אותם במקומם או ליד כמה מאות מטרים או קילומטר מהצד.
כלומר, טרנר עושה הבחנה בין בנייה לא חוקית על קרקע פרטית, לבין בנייה על קרקע ששייכת למדינה. כשהבנייה היא לא על קרקע פרטית, הוא אומר, אין סיבה להתייחס אל הבדואים בשונה מיהודים, שמפונים רק כאשר מדובר בקרקע פלסטינית פרטית. דויטש לעומת זאת דוחה את ההשוואה.
אי אפשר להשוות את האירוע הזה, כי פה מדינת ישראל החליטה שהיא רוצה להקים מקבצים. נכון, מה שדומה זה שפה הרשות הפלסטינית מקימה את המאחזים הזאת, האלה. ההבדל הוא שפה הרשות הפלסטינית היא זו שמקימה את המאחזים. אז אני לא מהאום. אני חושב שיש פה מאבק על הקרקע. מצד אחד מדינת ישראל שרוצה שהשטח הזה יישאר בשליטתה. מצד שני, רשות הפלסטינית שרוצה להקים מדינה, ושהשטח הזה יישאר תחת שליטתה. אני לא מהאום. אני חושב שהשטח הזה צריך להישאר תחת שליטה של מדינת ישראל.
ובשביל להצדיק את זה, כי הם באמת לא עשו שום דבר אנשים הדלים האלה, להצדיק את זה, אז ממציאים איזשהו אויב, איזשהו איום גדול, הרשות הפלסטינית, ואז זה בסדר, אנחנו נלחמים מול הרשות. הרשות לא קשורה פה לשום דבר, הבדואים היו פה לפנינו, הם ישבו פה על האדמות אחרי שגורשו פעם אחת מתל ערד על ידי ישראל, ומגיע להם לא פחות ממה שיש לשאר האנשים, והכמה עשרות משפחות שנמצאים פה לא ישנו שום דבר בתהליך המסע ומתן שלנו עם הרשות הפלסטינית. זה הכל תירוצים של אנשים גזענים שמסיבות אידיאולוגיות קיצוניות רוצים לפתוח את החלון ולראות רק יהודים כשהם פותחים את החלון.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם המאבק הארוך, ארוך מאוד, סביב חאן אל-אחמר, יישוב בדואי על כביש אחת שכבר שנים נמצא תחת דיונים, פינוי כן או לא. יובל הראל, שמענו את המחלוקות, שמענו את הצדדים, המעורבות של הרשות הפלסטינית בעניין, העובדה שמדובר ביישוב לא חוקי, בלי היתרים, האוכלוסייה שחיה שם כבר עשרות שנים, הכל דובר, הכל ידוע, וכשהתחיל המאבק סביב הפינוי ב-2009, די מהר הוא הגיע לבגץ.
נכון, מאז שנת 2009 הוגשו 6 עתירות, ובגדול מה שבגץ אמר פעם אחר פעם היה, אנחנו לא נגיד מה לעשות. ההחלטה הזאת היא החלטה של המדינה. אם היא רוצה לפנות, שתפנה. אם היא רוצה לחכות, גם אפשר. התנאי היחיד היה למצוא קודם פתרון מגורים.
אחרי כמה זמן שעבר, עצרנו ודרשנו שיקדמו את הפתרונות המגורים. אחר כך המדינה יצרה את הפתרונות המגורים, עברה עוד תקופה, חזרנו לבית המשפט ודרשנו, אוקיי, יש עכשיו פתרונות מגורים. קדימה, לבצע, לפנות אותם למגרשים המפותחים. מדינת ישראל אמרה שצריך לדחות את העתירה, ובכוונתה לפנות בתקופה הקרובה. עברו עוד כמה שנים, חזרנו לבית המשפט, הנה, עברה תקופה. עוד פעם, המדינה אמרה, אנחנו נפנה אותם תוך שנה. חיכינו את השנה הזאת. כן, עכשיו אנחנו מדברים על, כן, מ-2009 עד היום, כמה זמן עבר, בעצם העתירה האחרונה, העתירה השישית, הוגשה לפני 4 שנים, אחרי שהמגרשים פותחו, אחרי שכבר היה תאריך יעד לפינוי, הכלים של הפינוי כבר היו בשטח, כבר בנו שם בית ספר שנועד לקלוט את המפונים, והגשנו את העתירה ב-2019 בדרישה, שלהכריח את המדינה, לקצוב לוחות זמנים, ושבלוחות הזמנים האלה יפנו אותם למגרשים המפותחים.
המדינה התמהמהה, היא לא מימשה את צווי ההריסה, ובמקביל מאחורי הקלעים, פעלה להגיע לפינוי בהסכמה. אחת ההצעות הבולטות הייתה להעביר את תושבי חאן אל-אחמר למקום אחר, מקום שנקרא אבו דיס.
מדינת ישראל הולכת, לוקחת שטח, בשטח סי, אדמות מדינה, בצמוד לאבו דיס, מפתחים שם מגרשים, במגרשים האלה יש חשמל, ומים, וביוב, וכבישים, וכיכרות, ומדרכות, ויש שם בית ספר שהמדינה בנתה, והמדינה נותנת את זה לתושבי חאן אל-אחמר בחינם, רק תבואו, תעברו, תסדירו את המגורים שלכם במקום מוסדר. לא הייתה לי התנגדות לכך. אין לי בעיה שהם יגורו בצורה מוסדרת, חוקית, בית ספר, חשמל, מים והכל. הלוואי שכל האנשים שגרים ביהודה ושמרון, הלוואי שיגורו בצורה מוסדרת. הבעיה היא שהרשות הפלסטינית מונעת זאת מהם.
מה שקרה, אף בדואי אחרי שהוכשר לא רצה להגיע, בגלל שיש תביעת בעלות של פלסטינים באזור אבו דיס, שאומרים שזה בכלל לא שטח מדינה, זה שטח שלהם, ובדואי שיקח את החלופה הזאת, אחר כך יתבע בבית משפט פלסטיני, ויגרשו אותו מהבית, כבר היה לזה תקדימים לפני 15 שנים, גם כן באזור של מעלה אדומים.
אז המגעים הגיעו למבוי סתום, השנים חלפו, ממשלות קמו ונפלו, והדבר הכי יציב היה חאן אל-אחמר. האמין לחץ, ונתניהו הבטיח לפנות.
אין לי כוונה לדחות את זה עד להודעה חדשה, בניגוד לפרסומים, אלא למועד קצוב וקצר, ומשך ה...
גם המחליף של נתניהו, בנט, הבטיח לפנות את המקום. אבל גם בתקופתו זה לא קרה, ובאופוזיציה שלו תקפו בחריפות.
את חאן אל-אחמר צריך לפנות מיד, אנחנו נדרוש בממשלה הבאה. כפי שאמרתי, נכריח את ביבי לעשות מה שהוא לא עשה עד היום.
כאן, מאחוריי, בחאן אל-אחמר, נמצאת התשובה מדוע חייבים עוצמה יהודית בכנסת. כל אלה שרק דיברו ודיברו ודיברו ודיברו, מסתברים, מתגלים שהכל, אבל הכל הצגה אחת.
רגע, אבל תסביר לי משהו, יובל. פינוי בכפייה של התושבים שם הוא בעייתי מבחינת החוק הבינלאומי, ויחד עם הסוגיה שהפכה כבר לסמל, אמרנו, חאן אל-אחמר הוא הרבה יותר מאשר סיפור של פינוי מתחם לא חוקי, זו כבר סוגיה מדינית, גם באירופה, גם בארצות הברית, התבטאו בעניין הזה באופן פומבי, מאחורי הקלעים, דיפלומטים זרים ביקרו במקום, יש הערכות שפינוי יכול לגרום לישראל נזק בזירה הבינלאומית, ועדיין, יש לחץ אדיר בימין לפנות את חאן אל-אחמר, ולמרות שנים של עתירות לבגץ כדי שהממשלה תעשה את זה, גם נתניהו וגם בנט, לא פינו את המתחם. איך הם הסבירו את ההחלטה?
מאז שהוגשה העתירה האחרונה ב-2019, המדינה שוב ושוב ושוב ביקשה לדחות את התשובה שלה לעתירה. כלומר, היא אפילו לא הגיבה על הטענות של העותרים. הדרג המדיני ביקש להמתין, ומחלקת הבגצים בפרקליטות שלחה כל פעם תירוץ אחר לבית המשפט. פעם זו הקורונה, פעם הבחירות, פעם המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, התנהלות שכנראה אף עורך דין פרטי לא היה מעז לנקוט בה. ולבגץ התחיל להימאס. דעתנו אינה נוחה כלל וכלל מהתנהלות משיבי המדינה, כתב השופט סולברג באחת ההזדמנויות. פעולות המשיבים עד כה מלמדות לכאורה כי נוח להם המצב הקיים, הוא האשים. אחת לכמה חודשים תוגש בקשת ארכה, בית המשפט יאתר לה, גם אם בחירוק שיניים, ועולם כמנהגו נוהג. להחליט שלא להחליט. דרך פעולה זו אולי אפשרית במקרים אחרים מסוימים מחוץ לחותלי בית המשפט, אך היא אינה מקובלת עלינו, כותב השופט סולברג.
אלו נשמעות לי כמו מילים חריפות.
כן, לא סתם חריפות, בז'רגון משפטי מאופק זו ביקורת יוצאת דופן בעוצמות שלה. אם שופט מגיע לטונים כאלה, סימן שהגבול כבר מזמן נחצה. ובאחת ההחלטות האלה השופט סולברג כבר אומר בצורה ממש ברורה, אין ספק כי קרב היום שבו לא נוכל עוד להשלים עם אי ברור העתירה. כלומר, או שתגיבו, או שנקבל החלטה לכאן או לשם, גם בלי שתגיבו. ונחש מה קרה אלעד, אחרי האמירה הזאת של השופט סולברג?
באינסטינקט הייתי אומר שהמדינה שוב ביקשה דחייה, אבל נראה לי שזה כבר מוגזם, לא?
אז זהו, כנראה שלא. גם אחרי שסולברג אמר להם לא לבקש עוד דחיות, המדינה ביקשה עוד דחייה. וכאן בעצם המריחה הזאת מצד הדרג המדיני והפרקליטות כבר לא באמת מותירה לבגץ ברירה. השופטים קובעים דיון בעתירה, דיון שיתקיים מחר, ובנוסף הם מוצאים צו על תנאי, שזה אומר בעצם קידום של העתירה שלב נוסף לקראת הכרעה. בצו על תנאי המדינה צריכה לנמק, כלומר לענות על מספר שאלות שבית המשפט מפנה אליה מתוך הסוגיות שעולות בעתירה, והשופטים אומרים למדינה, אם הפעם לא תגיבו, אנחנו נשקול לקבל את העתירה, כלומר לחייב את פינוי חאן אל-אחמר.
והנה, לקראת הדיון שיערך מחר, אחרי כל הדחיות מצד המדינה בהגשת התגובה, סוף סוף נשלחה תשובה מצד מדינת ישראל לדרישה לפנות את חאן אל-אחמר. זו נשמעת לי בגדול שאלה של כן או לא, מפנים או לא. התשובה, היא החלטית, היא עניינית?
לא ממש. אפילו פה לא קיבלנו מידע חדש. המדינה ביקשה לדחות את העתירה, ורגע לפני שהתגובה הזאת הייתה אמורה להימסר, כשפורסם שהמדינה תבקש לדחות את העתירה, סמוטריץ', אותו אחד שהקים בזמנו את ארגון רגבים, זעם ודרש לכנס דיון דחוף בנוכחות ראש הממשלה, אבל גם בסוף הדיון הזה, השורה התחתונה היא אותה שורה תחתונה.
ולפני שבוע קיבלנו את תשובת המדינה, שבעצם אומרת שצריך לדחות את העתירה, בגלל שמדובר בנושא מדיני, ויש שיקולים מדיניים שמצדיקים את חוסר הפינוי ברגע זה. המדינה בעצם אומרת, אכן מדובר במקבץ לא חוקי, אכן אנחנו חושבים שצריך לפנות את המאחז, אבל צריך להשאיר בידי הממשלה את הזכות והיכולת לקבוע את התזמון מתי, ועכשיו זה לא הזמן הנכון בגלל שיקולים מדיניים.
בתשובה של המדינה נכתב שהמקום לא חוקי, שצריך לפנות אותו, אבל ששאלת העיתוי תלויה בעניינים מדיניים וביטחוניים רחבים, ולכן בגץ לא צריך להתערב. המדינה לא פרטה מהם אותם עניינים מדיניים וביטחוניים, אבל אפשר להניח שגם עכשיו, כמו שקרה גם בשנים קודמות, הלחץ הבינלאומי שיחק תפקיד. וכך, גם ממשלת ימין, שכל הגורמים בה קראו לפינוי חאן אל-אחמר וביקרו את מי שלא פינה, גם הם נשמעים פתאום אחרת. שאלתי את מאיר דויטש מה הוא חושב על זה שגם בממשלה כזאת, שבה אפילו השותף שלו הוא גורם בכיר, עדיין לא מפנים את המקום.
נקודה מאוד כואבת מה שאתה אומר. בסוף, אם אתה ימין או שמאל, בעיניי זה לא משנה הפרסונה, זה לא משנה אם אתה אומר על עצמך שאתה ימין או שמאל. יש מה שאתה עושה, את המדיניות שאתה מבצע. הממשלה הזו, הממשלה הנוכחית, נבחרה על הטיקט של מניעת הקמת המדינה הפלסטינית בשטחי C, של טיפול בנושא המשילות בנגב, של רפורמה במערכת המשפט. נכון להיום, 4 חודשים מהקמת הממשלה, הממשלה לא מצליחה לקדם אף אחד מהסוגיות האלה. לפחות לא בשטח.
גם מבחינת טרנר, המצב הנוכחי לא ממש מעודד, כשתושבי חאן אל-אחמר לא יכולים לדעת מה יהיה איתם. גם הוא חושב שצריך לסיים את הסאגה הזאת אחת ולתמיד, אבל בדרך שונה.
הבנייה של חאן אל-אחמר היא לא בלתי חוקית, היא לא מאושרת, והגיע הזמן לאשר אותה, ואם לא שמה, אז כמה מאות מטר ליד, או קילומטר מיד, הם אומרים, אין בעיה, אנחנו מוכנים בהחלט להיות באזור המדבר, לשמור על המסורת שלנו, לקבל לא פחות ממה שכפר אדומים מקבל, למרות שהוא הופיע אחרינו. לי זה נשמע מאוד הגיוני.
ובסוף אלעד, כשהממשלה הנוכחית מורכבת מהגורמים שתמכו יותר מכולם בפינוי חאן אל-אחמר, כשהבייס הפוליטי שלהם הוא זה שהפעיל את הלחצים הכי כבדים, אז אין ספק שהנושא הזה יהיה מבחן מרכזי ולא פשוט עבור הקואליציה הנוכחית.
יובל הראל, תודה.
תודה אלעד.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.